בעזרת השם, אני רוצה לפתח היום ברשותכם נושא שהוא קשור כמובן לבחינתו של יוסף הצדיק, קשורה לפרשת השבוע, אבל בראייה יותר מעמיקה של הבסיס שמייצג אותו יוסף, התכונה הפנימית שלו, מה היא. ולשם זה נביא מדרש בהתחלה שמביא רש"י. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. רש"י מביא מדרש, זה רש"י ישן, מביא מדרש, הוא כותב שם, וישב יעקב, הפסטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פסטן. הפחמית אמה, אנה ייכנס כל הפסטן הזה. היה פיקח אחד, מסיב לו, ניצות אחד יוצא ממפוח שלך, ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מסיב למטה, אלה תולדות יעקב, יוסף. וכתיב, עובדיה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. כלומר, ניסות יוסף יוצא מיוסף שמחלה וצורף את כולם. אלו דברי המדרש ביחס לפחד של יעקב אבינו כשהוא ראה בסוף פרשה קודמת את כל האלופים של עשיו. מובן המדרש הזה שלא תדאג, יש מישהו שיצא ממך שיש לו הכוח לשרוף את כל הקש הזה שנקרא עשיו. מדברי המדרש יוצא כי יוסף המכונה להבה הוא זה שיבוא ויחלה את עשיו המכונה קש. ודבר זה מכוון לעתיד לבוא, כמו שנאמר בעובדיה, ועלו משהים בהר ציון לצפות את הר עשיו. והנה ציון עולה בגימטריה יוסף. והכוונה על משיח בן יוסף, שילחם וינצח את עשיו, לעמלק הנקרא ראשית גויים, הוא מזרעו של עשיו וממנו התחילה המלחמה על ישראל, ומזרעו של עשיו היה לנו הגלות והחורבן. האחרון, כאשר יאמרו רבותינו בעבודה זרה שאנחנו היום בגלות אדום, וכאשר ינוצח הוא ויחלש הוא ועמים רבים אשר איתו, ממנה נבשע לעולם, כאשר אמר ועלו משהים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לשם המלוכה. והנה כל אשר עשו משה ויהושע עמהם בראשונה יעשו אליהו ומשיח בן יוסף עם זרעם, על כן יתאמץ משה בדבר. אלו דברי הרמב"ן. כלומר, אנחנו רואים פה שכל היסוד הזה מכוון למה שהולך להיות לעתיד לבוא, שיסודו של יוסף הצדיק, הבחינה הפנימית של יוסף, היא אשר תוכל לגבור על בחינת עשיו, וכמובן עשיו הוא עמלק, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. כלומר, ראשית גויים עמלק, עשיו הוא אדום, זה אותו שורש, ולכן יוסף הצדיק יש לו הכוח של כל הדבר הזה. עכשיו צריך להבין איך נכנס יוסף לתוך התמונה הזאת, ומדוע כל הסיפורים על יוסף הם כל כך קשים, ומתחילים בצורה מאוד מאוד לא מובנת, של השנאה הזאת של האחים, כן, נגדו, כלפיו. כמובן יש כאן סוד גדול, איך הקדוש ברוך הוא מקדם את גאולתו, איך גאולת העולם מתקדמת, ודווקא יוסף הוא זה שיש בו הכוח לעשות את הדברים. כלומר, אנחנו מדברים כאן על מלכות, על גילוי מלכות. גילוי מלכות זה מימוש האלוקות בעולם הזה, והנימוס הזה עובר דרך מתרגם. כשאני אומר מתרגם, רצוני לומר בשיעת הדשמי, האדם שמסוגל, כוח שמסוגל לתרגם רוחניות ולהלביס את הרוחניות הזאת בגשמיות. וזה יוסף. יוסף יש לו תכונה מיוחדת, תשימו לב לחלומות שלו. החלומות של יוסף תמיד בקשר לכלכלה. זאת אומרת שהיוסף הזה הוא לא האדם הדתי הפשוט. הוא אדם שיודע לשלב את הכוח האלוהי, את הצדקות, עם פן כלכלי, עם פן שמתלבש בדברים שהם בטבע, בשטח. הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, כלומר עניין של לחם, של אוכל, של פרנסה, של כלכלה, זה אדם שיודע להילחם לא רק בפן הרוחני בלבד, אלא יודע לבוא גם לרובד השטח, לעניין גשמי יותר, נמוך יותר. וזה מביא אותנו להכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, שכשיופיע בעולם אדם שלפעמים משתמש גם כן בכוחו של עשיו כדי לממש את הפוטנציאל הרוחני כאן בעולם הזה, כשכמובן הוא שומר על כל יעקב, הפנימיות שלו היא יעקבית, אבל יש לו לפעמים התלבשות במימדים של עשיו, אדם כזה הופך להיות זה שיצחק רוצה לברך. יצחק מברך את הקול של יעקב, אבל את האדם שמסוגל לפעמים גם כן לרדת ולהתעסק בעולם הזה כמו עשיו. בלי לאבד את היעקב שלך, את הקול הפנימי. והנה יש לנו אחד כזה. כלומר, כדי לגמור את הבניין של עשיו, צריך אדם שמתלבש בלבוש הזה ולפעמים יודע אפילו בשטח להתנהג כמותו. אבל לא לשכוח מאיפה היוסף הזה בא? אלה תולדות יעקב. כלומר, היוסף הזה יש לו את הקול של יעקב, בדיוק מה שאנחנו רוצים. ולפעמים את הידיים ידרסת. כלומר, הברכה שיעקב אבינו מקבל מאבא שלו יצחק, היא מתגשמת ממש ביוסף, שיש בתוכו גם את הקול של יעקב וגם את הידיים ידי עשיו. זאת אומרת, אדם שמשלב את שני התחומים ויודע גם כן להתעסק בכלכלה, ואז זה בונה מלכות. המלכות לא יכולה להיות חסרה בדבר אחד, המלכות זה כוח של שלמות. אם אין שלמות, אין מלכות. לא יכולה להיות מלכות שהיא רוחנית בלבד, כי המלכות היא רוחניות שמתלבשת בעולם גשמי. ולכן מי שאין לו את הכוח הזה לשלב עולמות, יש לו חיסרון. נס חנוכה, אנחנו בדיוק באותו עניין. שני ניסים משולבים אחד בתוך השני. אחד נס אלוהי גלוי, ואחד נס מלובד בתוך הטבע של ניצחון מלחמתי, ניצחון צבאי. זאת אומרת שיש לנו גם כן כאן הכל כל יעקב, זה השלהבת, זה הלהבה, זה השמן, והידיים ידי עשיו, יש גם כן ניצחון גשמי, לוקחים נפק, ואפשר אפילו לנצח מלחמה. השילוב הזה הוא שילוב מנצח שלפעמים צריך להשתמש בו. ואומר לנו הרמב"ן פה, שכל מה שקרה אז, כל מה שעשו משה ויהושע עם עמלק, זה מה שיעשה מלך המשיח, משיח בן יוסף, עם הזרע של עמלק, עם התוצאות, עם מה שיהיה בעמלק בסוף הזמן. ועל כן התאמץ משה בדבר הזה, זאת אומרת שהשאיר לנו רשימו, של כוח שגם אנחנו בדורות האחרונים בזכות יוסף, כן, בזכות משיח בן יוסף, נעשה את אותה פעולה בגלל שמשה הצליח לעשות את העבודה הזאת. אז משה מכשיר לנו את הפתח, משה ויהושע בן נון, כאן זה יהיה אליהו ומשיח בן יוסף. ויש לבאר מדוע דווקא יוסף הוא זה שמחלט עשיו, ונלמד מכך גם כן על מהותו הפנימית. אנחנו רוצים עכשיו להבין יותר לעומק מה יש ליוסף, מה מיוחד אצלו. הנה, בפרשת וישלח, כשרצה יעקב אבינו עליו השלום שעשיו יקבל את מנחתו, כתוב, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי. כלומר, עשיו לא רוצה כביכול לקבל את המתנות של יעקב, אומר לו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויעקב ממשיך, ויאמר יעקב וכו' וכו', קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול, ויפצר בו ויקח. תשימו לב, עשיו אומר, יש לי רב, ויוסף, ויעקב עונה לו, יש לי קול. שתי בחינות מופיעות בפסוקים אלה. האחת מה שאמר עשיו, יש לי רב, והשנייה מה שאמר יעקב, וכי יש לי קול. כאן גנוז סוד גדול. מה זה רב ומה זה קול? עשיו מופיע בעולם, המציאות שלו היא מציאות של רב. יוסף היא מציאות של קול. וזה יעקב. אנחנו תכף נראה שזה מיוחד ליוסף. בעוד שעשיו מדבר על ריבוי כמותי, זה הרב. בא יעקב לאומתו מדבר על כללות ואחדות, קול. אחד מדבר על כמות, אחד מדבר על איכות, על פנימיות. עשיו הוא חיצוני, הוא עשוי, ולכן אצלו מי שקובע זה הכמות, זה הריבוי. יש לי רב, יש לי הרבה. בא יעקב, אומר לו, אני לא צריך הרבה, אני צריך כל, אני צריך את הדבר שכולל. אם יש לי את הדבר שהוא כולל, אז יש לי את כל הריבוי, אני כבר לא צריך את הפרטים הקטנים, כי יש לי אותם בתוך הכלל הגדול. מסביר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, א' ח', דע שיש רב בקליפה, והוא בחינת עשיו, בדיוק מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, רב בקליפה זה עשיו. מה זאת אומרת רב בקליפה? יש לו הרבה. הרבה מה? הרבה חיצוניות. כמו שכתוב בעשיו, יש לי רב, והוא בחינת אלופי עשיו. זאת אומרת, יש הרבה אלופים אצל עשיו. וכמו שתרגם אונקלוס, רב רבי עשיו. מה זה רב רבי? ריבוי, הרבה. כלומר, ההופעה שלו היא בצורה של ריבוי, בצורה של פרטים, של נקודות, 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 מלא, מלא, מלא. פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. בחינת הרב בקליפה. ומהם מקבלים הרשעים הרוח. כלומר, כל הכוח שהרשעים מקבלים זה מהרב הזה בקליפה. מהריבוי הזה בקליפה. והוא בחינת רוח התומעה, בחינת רוח שערה. תשימו לב שאותם שמות שיש בצד הקודש, לעומתם להבדיל אלף הבדלות יש בקליפה. אנחנו גם כן מחכים לרוח, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. מצד שני, יש לה קליפה רוח, רוח מסעבה, רוח של קליפה, שהיא לוקחת את הכוחו שלה מהריבוי מהפרטיות. וצריך לדעת שעשיו הוא אבי אדום, סוד שבעת המלאכים שנזכרו בבראשית למדבר, כן, פרשת שבוע שעבר, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, שבכולם כתיב וימלוך וימות. החלק הזה, הפרשייה הזאת הקטנה בתוך פרשה הקודמת, היא פרשה שהארי הקדוש מתעסק ושמה מגלה לנו שלפני הבניין של העולם שלנו שאנחנו מכירים, שנקרא העולם של תיקון, היו עולמות לפני שקדמו, והעולמות האלה שקדמו נבנו ונחרבו, נבנו ונחרבו. הרמז זה נקרא מלכי אדום, ואלה המלכים אשר מלכו, כן, בארץ אדום. זאת אומרת, אדום, הקליפה, מופיע לפני מה? לפני מלוך מלך מבני ישראל. יש כאן תופעה מיוחדת שהקליפה מופיעה לפני הפרי, תמיד, נכון? לעולם קודמת הקליפה לפרי. אתה רואה קודם כל קליפה, ובפנים הפרי מתחיל לצמוח ולדחוף את הקליפה, ואז אתה רואה שהפרי נהיה עבה, שמן, אבל זה הפרי הפנימי שדוחף אותו. אבל מי מופיע הראשון? תמיד הקליפה. אותו דבר כאן. עשיו מופיע לפני, מלכי אדום מופיעים לפני, יש רמז גדול של סבירת הכלים שם, בחינת המלכים שנשברו, זה כל הקבלה מתחילה עם העניין הזה. ואיך תוקנו כל המלכים האלה שנשברו. ובעזרת השם אני קצת מנסה כאן, בתפילת הרשמיא, לעשות בירור קטן בעניין הזה. פרס רבנו בחיה באומרו, ועל דרך הקבלה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, ירמוז על העולמות שברא הקדוש ברוך הוא במידת הדין, קודם שברא העולם הזה, וקודם שהתגלה מלכותו בעולם הזה. זהו לפני מלוך מלך לבני ישראל. כלומר, יש מלכות של אדום לפני מלכות של ישראל. הקליפה קודמת לפרי. למה הסדר הוא סדר כזה? ומכאן שהיה בונה עולמות, אומר הרב, הוא מחריבן, אז שברא את אלו ושיתב בהם מידת הרחמים. העולם במציאות הראשונית שלו לא מתקיים. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו מתקיים, בא ושיתף מידת הרחמים בדין, ואז העולם מתקיים. כלומר, המציאות הראשונית היא מציאות של דינים. מה זה המציאות הזאת של דינים שלא יכולה להתקיים, ומה זה שיתוף הרחמים שפתאום אפשר להתקיים? לפי הסוד, אנחנו מבינים בסייעתא דשמיא שיש כאן עניין של מלכויות. קודם כל קוראים למצב הזה מלכים. ואלו המלכים אשר מלכו. למה קוראים להם מלכים? אומרים לנו חכמים, כן, בתורת הסוד, שמדובר כאן על מקרה המלכים. מה זה מקרה המלכים? מקרה המלכים זה סבירת הכלים. אני לא יודע אם שמעתם על המושג הזה, הוא מושג בסיסי, שלא נשארים עליו הרבה, כי אנחנו לא אוהבים להתייחס לסבירות, למשברים, ותמיד אנחנו מסיימים בתיקון. וגם ככה נעשה לפי הסדר, כדי להסביר את המצב הזה. אז אני מסביר עכשיו את העניין הזה של סבירת הכלים. ונראה לומר, כי מקרה המלכים, כלומר, במרכאות, כן, בסוגריים, סבירת הכלים, היה בגלל היותם בעלמא דפירודה. מה גרם לסבירת הכלים? בגלל שהעולם שהיה אז, במדרגה הזאת, היה עלמא דפירודה. מה זה עלמא דפירודה? זהו, זה מושגים תתמימיים שצריך להסביר אותם. כן, השיעור הוא די עמוק היום. המציאות לפני הבניין המתוקן הוא בניין של פרטות. זה נקרא אלמה דפירודה. עולם של פירוד, עולם שכל נקודה שואפת בשביל עצמה. לא מעניין אותה מה יש ליד. כדי שתבינו יותר, אני אתרגם את זה לחיים. ילד קטן שנולד. בהתחלה לא מעניין אותו ההתייחסות למישהו אחר. מה שמעניין אותו זה הוא. במדרגה הזאת הוא לא יכול להמשיך לחיות. עד גיל מסוים הוא יעבור את השלב הזה, זה שלב הכרחי. אבל בגיל מאוחר יותר הוא צריך לדעת שיש חברים, שיש מישהו אחר, חוץ ממנו. הוא לא יכול כל החיים שלו למשוך עד בשביל עצמו, כפרט, כאילו רק הוא קיים. אלא יש שלב שהוא מתחיל לדעת ולהבין שצריך התקללות, צריך יחד לשני. בבריאת העולם היה מעין מצב כזה בעולמות רוחניים. הקדוש ברוך הוא ברא מצב כזה שיש בו נקודות, נקודות, נקודות. וזה נקרא מקרה המלכים. למה? כי אני מתייחס פה לנקודה שנקראת מלכות. מקרה המלכים, מלכים מלשון מלכות. ואם אין למלכות את החלקים העליונים, כן? שיש את החוכמה, בינה, עשר, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. לפחות אם אין לה את החיבור עם כל הבחינה הזאת נקראת רוח, אם היא רק נפש זה נשמה בינה וזה חיה וזה יחידה, אלו חמש מדרגות של הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הם מופיעים בעשר ספירות, כמובן שם השם מופיע כאן, כותו של יוד, יוד, כה, אני כותב בלועזית, כל זה נקרא ור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, גמטרי הוור, אז יש לי כותו של יוד, יוד, כה, ור, והאחרונה, זה שם השם. במדרגה הזאת, כשהחלק הזה הוא לבד, זה מבחינת נפש לבד, ואין התייחסות לנתינה וקבלה, אין מעבר בין נפש ורוח, המדרגה הזאת לא יכולה להתקיים בצורה כזאת, זה דין. דינה במלכות הדינה. כן, יש פה מידת הדין ששולטת, והעולם לא יכול להתקיים במצב כזה. כלומר, אני אתרגם לכם את זה במילים פשוטות, תחילת המציאות של העולם הזה, זה כאילו יש פה מלכות, היא נקודה בפני עצמה, ולא מעניין אותה שום דבר אחר. ויש כמה כאלה. כלומר, בכל הצירות האלה, יצאו רק החלק התחתון שנקרא מלכות. כל אחד יצא כאילו נקודה בפני עצמה, רק מלכויות. ואם תשאל אותם, אתה מכיר מישהו אחר, ולא, אני לבד בעולם. לא מעניין אותי שום דבר. את זה אתם צריכים להבין. לא חשוב אם לא תבינו את העניין הפנימי יותר. תבינו שזה בעצם מצב של אנוכיות מוגזמת, מופרדת. אגואיזם גדול מאוד, שכל אחד חושב רק על עצמו ולא אכפת לו מהשני, אין התקללות. כלומר, העולם קיים רק בשבילי ואין לי יחס למישהו אחר.
מלך המלך.
כן.
מלך בלא העם לא מלך, נכון?
כן.
צריך להציע.
כן, זה נקרא מלכי אדום, זה לא מלך לבני ישראל.
אז פחות יש לו שם מלך.
יפה, אבל אתה מבין עכשיו מה זה מלכות של קליפה. לפי השאלה שלך, והיא נותנת לנו הסבר יותר עמוק, כן? כי חייב להתייחס אליה, מלך ולא עם זה לא קיים. אז מה זה המלך הזה? אנחנו מדברים עכשיו פה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לא בישראל. בישראל אתה צודק. אבל מה זה מלך אדום? מלך שחושב רק על עצמו ולא אכפת לו משום דבר. כלומר, המלכות האדומית, המלכות העשבית, היא מלכות של אנוכיות, של רצון לקבל לעצמו בלבד. אין התייחסות לשום דבר. אין בחינה שנקראת עם. אמרתי לכם פה שהשיעור קצת עמוק, כי אני הולך עכשיו לדבר על דברים יותר מהותיים. כלומר, הבחינה של כלל לא קיימת אצל אומות העולם. אין להם בחינה של כלל. מה זה כלל באומות העולם? אוסף של נקודות. יש נקודה פה ועוד אחד 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 ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אתה שם את כולם בתוך שקית ואתה אומר הנה יש לי כלל. בישראל לא כן. בישראל הדברים הם לא ככה. מה זה כלל ישראל? אני יודע שהרבה אנשים טועים בדבר הזה. הרבה אנשים חושבים שכלל ישראל זה אוסף של כל היהודים הפרטיים. זו טעות חמורה מאוד. כלל ישראל זה נשמה אלוקית, זה בריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא, כוללת. והיא משפיעת אורה כמו שמש גדולה על כל הפרטים שנקראים בני ישראל. אבל זה לא בגלל שאני הולך לאסוף מלא יהודים קטנים פרטיים שאני מגלה כלל. לא. הכלל קיים לפני, הוא נותן את העוצמה שלו לפרטים. למה הדבר דומה? לשמש. האם השמש שולחת קרניים? קרן השמש קיימת או שהיא רק התפרטות של השמש עצמה? הרי אין קרניים לשמש. כן? מה זה הקרניים של השמש? אם תוריד את השמש, הקרניים נעלמו. זאת אומרת שאף פעם לא היו קרניים, הייתה רק שמש שמתפרטת ושולחת זרועות לכל מיני מקומות. אבל אני מגזים בכוונה. זאת אומרת שכל הפרטים האלה שאין קרניים, קרן ועוד קרן ועוד קרן ועוד קרן ועוד קרן, אני לא יכול לעשות קרניים ולעשות שמש. אין דבר כזה. אני לא יכול לעשות איברים ולעשות מזה נשמה. כלל ישראל זה נשמה אחת גדולה. זה בעם ישראל. באומות העולם זה לא ככה. באומות העולם זה באמת אוסף של פרטים. לכן מי שולט באומות העולם? רק הפרט. מי המלך באומות העולם? כשאתה אומר למשל האומה לא יודע, המפלונית, מי שולט שם? הפרט. לצערנו שאנחנו במנגנון של גלות, אנחנו נופלים למלכודת הזו. ולכן יש לך כל מיני עכשיו וחוקים של זכויות הפרט. אין זכויות הכלל, רק זכויות הפרט. זאת אומרת, אתה חי במקום, וכמה שאתה יכול לקבל בצורה פרטית ולמשוך, זה החיים שלך. כלומר, למה הם מתאפים ביחד כל אלה? מה האינטרס שלהם? שבגלל שהם הרבה, יש לי רב, אחי, זה מה שאומר עכשיו, בגלל שאנחנו הרבה, אז יהיה לנו הרבה יותר כוח, ממילא, אז אני אחלק את הכוח הזה לכל מיני הפרטים קטנים, וגם אתה תהיה בסוף, בסופו של דבר מרוויח. כלומר, מי המלך באומות העולם, בארץ אדום? הפרט. בעם ישראל, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על האור הכללי, האינסופי, הוא המלך, כי המלכות שלך היא, לא שלי. אם אני עושה את הדברים בשביל עצמי בלבד, חז ושלום, אז האדם הופך להיות רשע, רשע תיבות, רצון של עצמו. זהו מות העולם. למה קוראים לעשיו תמיד עשיו הרשע? בגלל שכל המהות שלו זה רצון של עצמו, זה הרע, רצון עצמי. זה רשע תיבות רע. אצל אומות העולם הפרטים שולטים. בעם ישראל הכלל שולט. אז אני, זה יהיה בכל הסיור הזה, הוא קצת ארוך, אבל ננסה כמה שאפשר. ונראה לומר, אני חוזר על הקטע האחרון, ונראה לומר כי מקרה המלכים, שבירת הכלים, היה בגלל היותם ועלמא דפירוטה, רשות הרבים. כלומר, במצב של שליטת הפרטים, אני מסביר לכם עכשיו כל מה שאמרתי. שליטת הפרטים והרצון העצמי בלבד. כלומר, אדם יכול להיות דומה למצב של אדום. אם מי ששולט אצלו בחייו, זה הרצון העצמי הפרטי. בסוד אנא הם לא. אז אומרים לנו המקובלים שהמצב שהם היו שם, המצב הבריאתי ההתחלתי, היה בסוד אנא הם לא. כלומר, אני המלך. כל נקודה, אתה מסתכל עליה, אתה שואל אותה מי המלך, אומר לך אני. והשני אומר אני. והשלישי אומר אני. כלומר, כמה מלכים יש? במספר בני האדם. במספר הנקודות, כל נקודה היא מלך בפני עצמו. לא אכבד לי מהשני, לא מעניין אותי, הכל צריך להגיע אליי. זה בחינה מקולקלת. זה המצב. כלומר, שהעיקר הוא הפרט. ויש לו זכויות, כן? זכויות הפרט וכו'. ואין מתייחסות לבחינת הכלל הנשמתית, שהרי לפי זה הכלל לא קיים בכלל בשבילם. מה קיים? כל הפרטים, רק הפרטים, רק אני קיים. ויש רק אוסף של פרטים, זה מה שהסברתי לכם קודם. ודבר זה הוא שקר. והעובדה היא שבאספת חלקים שונים, כן, אם אתם אומרים לי שכלל זה אוסף של פרטים, אז בוא אני אקח פה תנור, אני לוקח נורה, אני לוקח חולצה, וספר. אפשר להגיד שזה כלל? זה כלל או לא כלל? זה סתם. זה לא כלל, זה אוסף של פרטים. למה זה לא כלל? מה חסר פה? יפה מאוד, משותף. אין מכנה משותף. אם אין מכנה משותף, זה לא כלל. זה בדיוק הקליפה. הקליפה פועלת בצורה כזאת. לוקחת כל מיני דברים, ריבוי, ואומרת לחיים לכלל, תראה כמה יש. אבל זה לא עובד ככה. חסר הנשמה, המכנה המשותף. והעובדה היא שבאסיפת חלקים שונים מן הדומה, מן הצומח והחי, כן, הדוגמה שנתתי לכם פה, ביחד לא נבנה כלל, כי העיקר הוא שהמכנה המשותף חסר שם. אין מכנה משותף. אז אני עכשיו שואל אתכם, לפי זה תבינו, מה זה כלל ישראל? המכנה המשותף שנמצא בין כל הפרטים. אז מה זה הכלל הזה? מה המשותף בינינו? רק הנשמה.
אפשר גם להגיד את זה, מכנה משותף שחייב להתחייב גם, שזה לא עוצמה.
כי אין מכנה משותף, זה לא מכנה משותף, שמה האידיאל הוא פרטי, זה לא משותף. עוד פעם, אני חוזר על העניין. למרות שהם יוצאים ריבוי, ריבוי למלחמה, בסופו של דבר זה כמה כל אחד יחזור לבית שלו, עם מלא כסף בכיס. בשביל עצמו, האינטרס הוא פרטי. אין מושג של כלל. בעם ישראל, המכנה המשותף הוא קיים כי הוא אלוהי, הוא חייב להיות קיים, זה לא תנאי, אני לא צריך לתת את התנאי הזה. ברגע שאני אומר כלל ישראל, אני אומר נצח ישראל לא יסקר. זה כבר קיים, חייב להיות קיים לעולם. לכן יש לכם יהודים פרטיים שמתים. יכול להיות דבר כזה? כן, לצערנו יש הרבה יהודים שמתים, נכון? אבל כלל ישראל מת, חז ושלום, אף פעם לא ימות. למה? כי אני מדבר פה על הנשמה שהיא המכנה המשותף שבין כל הפרטים האלה. צריך להבין את זה טוב, 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 זה יסוד שבעזרת השם נחזור עליו הרבה פעמים, כי הוא יסוד חשוב מאוד. כן? אם אתם לא מבינים, אפשר לשאול שאלה בעזרת השם. לכן, עולם התיקון, עכשיו כל זה דיברנו על סבירה, על מצב לא טוב. מה זה תיקון? מה אני צריך להבין, כן, לגלות בכל הפרטים האלה? אמרתי, את המכנה המשותף, את הנשמה. איך קוראים לזה? קוראים לזה בחינת רוח. זאת אומרת, אם אני מביא את הרוח להתחבר עם הנפש, אז המלכות כבר לא לבד, לא דין. יש עכשיו חיבור עם מצב שנקרא רוח. זאת אומרת, עם כוח פנימי יותר, נשמתי יותר. לכן עולם התיקון נרמז בהופעת המלך השמיני. שם כתוב, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז עכשיו הסברנו, היה המצב של אדום, שכל הפרטים שולטים, לפני שהגיע המלך שהוא כאילו בניין של תיקון, ואיך קוראים לו? לפני מלוך מלך לבני ישראל, זה המלך האמיתי שצריך להיות. ושם כל הרשימה של המלכים, תשימו לב כמה בפרשה, לא כתבתי את זה פה, כתוב וימלוך וימות, וימלוך וימות, וימלוך וימות. כלומר, כל המלכים שמלכו שם בארץ אדום, אף אחד לא מתקיים. למה הם לא מתקיימים? כי אין שיתוף בכלל עם החלק הכללי, אין דבר כזה כלל שם, והפרט לא יכול לחיות. קודם כל, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה כזאת שהקליפה קודמת לפרי. אתה צריך לשאול את השאלה הזאת על כל דבר. למה אני נולד חטף? ואני צריך להתאמץ כדי להיבנות. למה אני נולד בלי תורה ואני צריך ללמוד תורה כל החיים שלי כדי להיות כלב? למה אני נולד בלי שאני יודע ללכת ואני כל החיים שלי מולמד ללכת? למה העולם הזה נולד ונברא חצר כדי שנשלים אותו? למה העולם נולד בלי גאולה ואני צריך כמו חמור 6,000 שנה כדי להגיע לגאולה? שיברא את הכל כבר מוכן. השאלה הזאת היא שאלה בסיסית בתורת הסוד, שאומרת לנו שאנחנו לא מסוגלים לקבל את הדברים כשיש לחם בזיון, נעמה וכיסופה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם בצורה כזאת שהכל אתה מקבל, לא היית נהנה מזה. אם היום אני פותח מסעדה ואני מזמין אותך ואתה אוכל אצלי היום, אתה בא לשלם, אני אומר לך, עזוב, מה, אנחנו לומדים ביחד, מה אתה תשלם? מחר אתה עוד פעם חוזר, אתה מזמין, אתה בא לשלם, אני אומר לך, עזוב, באמת, נו, אמרתי לך דבר אתמול. מחרותיים אתה כבר לא חוזר למסעדה, נכון? אז מתחיל להתבייש. או שתבוא ותתחיל לקחת פחות, ואחרי כמה ימים אתה תגיד לא נעים, הוא אף פעם לא רוצה שאני אשלם, מה זה לא נעים? אדם אחר היה אומר, עד רבה, אני יכול שמה. לא נכון. אין לך תענוג בגלל שאתה לא פועל ולא מתקן את העניין. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם שהוא בצורה כזאת לפני שיגיע התיקון שנקרא ברמז מלך לבני ישראל. זה הסדר.
אז לפורה זה לא אדם ראשון, לכאורה אדם ראשון, לכאורה חטא, אבל היה בסדר, כי הוא לא רוצה נעמה וכיסופה.
יפה מאוד. דרך אגב, זה מה שאומרים המקובלים שהוא עשה בכוונה.
כדי שלא יקבל הכל בלי כלום. אז ירדה נשמתו לעולם כדי לעשות עבודה. ולקבל מזה שכר ולהורות את העניין הזה לכל הדורות האחרים.
אז לכאורה בסופו של דבר, הנקודה
שצריך
להגיע יותר
גבוה
מהמצב ההוא?
כן. המצב של אדם הראשון לפני החטא ולהתאר אותה. לא לרדת.
אבל יותר גבוה.
יותר גבוה.
אתה
יכול לתת את זה איתם. נכון. לעולם אנחנו לא חוזרים לאותה מדרגה. אנחנו תמיד עולים יותר גבוה. כלומר, כשיש בניין, חורבן ובניין, הבניין השני הוא בנוי ומתוכלל יותר. הרבה יותר גבוה ממה שהיה לפני. אם לא, אז מה זה? סתם משחק של בניין, חורבן ובניין? לא. תמיד שיש חורבן של מצב, מה שהולך לבוא אחר כך הרבה יותר גבוה ממה שהיה לפני. בסדר? זה כלל חשוב מאוד. עכשיו, לפי מה שאמרנו, כולנו, מי אנחנו בעצם?
חלק
ממי? מאדם הראשון. כלומר, יש רק אדם אחד כנברא. קדוש ברוך הוא ברא רק אדם אחד. וכולנו בני אדם. זאת אומרת, אנחנו כמו הקרניים של השמש שנקראת אדם. אתם מבינים מה הולך פה? אז אם אני לא מבין מה אני, שאני חלק מאותו אדם שהוא השמש הגדולה הזאת, אז אני חושב שאני קיים לפני עצמו. לבד, בלי שום קשר, לשום דבר. ואני מתחיל לבכות ולהתלונן, כי אני מפונק. כן, אם אדם הראשון לא היה חוטא, למה הוא עשה את זה? אני לא מרגיש שאני זה כמו אצבע קטנה שלו. אני רק התפרטות שלו. אז זה צריך להבין את הדברים האלה. אנחנו האמצעים, המעבר הזה של כל הכוח הראשוני הזה. אני יודע שזה קצת קשה בהתחלה, אני מקווה שזה לא מבלבל אתכם, אבל צריך לסבור כמה מושגים שאנחנו התבלבלנו בהם במשך 2000 שנות גלות, אפילו שאנחנו לומדים תורה. אנחנו מתבלבלים בדברים האלה. שאנחנו חושבים שכלל זה אוסף של פרטים. תשאל אנשים ברחוב, מה זה כלל ישראל? יגידו לך זה האוסף, כולם, אתה ועוד אתה ועוד אתה ועוד אתה, כולנו זה ביחד זה אוסף כלל ישראל. לא נכון. אף פעם, כלל ישראל זה נשמה, ראית פעם אוסף של איברים כדי לבנות נשמה? לא בוראים נשמה, לא בונים נשמה, בוראים אותה, אתה לא יודע איך הוא בורא אותה. כלומר, אין לך יחד בכלל לכלל ישראל, אין לנו נגיעה בכלל לכלל ישראל, זה הקדוש ברוך הוא מוריד. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם זה. אז מה אנחנו עושים? כפרטים, כקרניים של שם. אם אני, רק התפרטות של אותו כלל, ואני לא יכול לעשות כלל, אני לא יכול לבנות כלל, אז מה אני עושה בחיים שלי? רק מגלה ולא מפריע. רק מגלה את הכלל, את השמש הגדולה ולא מפריע. זהו. אם אני פה קרב, אז אל תסגור את הצינור הזה כדי שהשמש תתגלה דרכך. עכשיו אתה בן 30 ואתה, לא יודע מה, אוהב אומנות. אבל השמש הגדולה תתגלה דרכך ואתה תוציא את זה לפועל דרך האומנות, כלומר דרך הפריזמה המיוחדת שלך. כלומר הפרט פה יש לו חשיבות, אבל בשביל מה? רק לגלות את הכלל. זהו. אם אתה חושב שאתה מציאות בפני עצמה ואתה לא צריך את זה, זה כמו הכלם שאומרת אני לא צריכה את השמש. אז אין גם את זה. אין כלום. אנחנו רק מגלים את השורש העמוק, את הנשמה הנקראת כלל ישראל. כל אחד מאיתנו מגלה רק את זה כל החיים שלו. או מגלה, או חד ושלום בוחר לחסום את זה, שהשמש לא תעבור דרכו. שאני לא רוצה להיות קרן של שמש, שמעבירה את השמש המקורית. אז הקב"ה רואה שיש אנשים שלא רוצים לעשות את הפעולה הזאת. אז הם לא משמשים לקרניים, הם לא עושים כלום. זה נקרא רק. כלומר, מה זה הרצה? במקום להיות הרצון של הבורא, סליחה, ולשמש כמעבר של האור הגדול, הוא רצון של עצמו, הוא חושב שהוא קיים לבד.
הוא לא הבין שהוא רק צינור של האור המקורי הזה. זאת הבעיה הכי גדולה. אז אנחנו קוראים לזה אנוכיות, כן? והוא, רק הוא, אנוכי השם אלוהיך. זהו. אני לא יכול להגיד, כן, אנוכי. כי האנוכי זה אני קיים מפני עצמי. מי אמר את זה? פרעו. לי יאורי ואני עתיתים. איזה מצחיק. לי יאורי ואני עתיתים. כלומר, אני עשיתי את עצמי. יש אנשים שאומרים דבר כזה? כן. לא היה לי כלום לפני 10 שנים. אני עשיתי את עצמי. התחלתי עם שקל, עשיתי את עצמי. עכשיו אני מיליונר. עשיתי את עצמי, שם ירחם. מה זה עשיתי את עצמי? אני הבניין של עצמי. זאת אומרת, אני, כל העניין שלי זה אני. יש סיפור על הבעל שם טוב, היה לו תלמיד אחד כזה באפן. כל רגע, אני ואני, כל שורה של משפט, אני. איזה אנשים מדברים ככה? תשימו לב כמה פעמים הם אומרים אני. אומר לו הבעל שם טוב, מחר אתה לא בא לשיעורים, אתה הולך לשוק. אבל תבוא לראות אותי אחרי הצהריים, אני רוצה לוודא משהו. אחרי הצהריים, הבעל שם טוב יושב בשקט, ההוא דופק בדלת, אומר לו מי זה? אומר לו אני, אומר לו טוב, בסדר, אז הבנתי, באמת אתה צריך תיקון. אומר לו מחר אתה הולך לשוק. הולך לשוק, הבעל שם טוב אמר, אני לא יודע מה אני עושה בשוק, מסתובב שמה במחנה יהודה, פתאום רואה אחד גנב, קונה תפוח, ומתחיל לרוץ, וכל השוק רץ אחריו. גנב, הוא עובר לידו, זורק לו את התפוח, הוא תופס את התפוח, כולם מתלפים עליו. והוא אומר, זה לא אני. חזר מנופח אצל הבעל שם טוב, אומר לו, נו, איך היה התיאור היום? אומר לו, הבנתי כמה אמרתי זה אני, וכמה פעמים אמרתי זה לא אני, רק היום. כלומר, אנחנו צריכים להבין מה זה האני הזה. אני זה רק קוצה בריחו. קוצה בריחו נקרא אני. אין ואני. אני ראשון ואני אחרון. אין עוד מלבדות. ברגע שאתה חושב שאתה רשות עצמית, אתה הולך לאיבוד. עכשיו, אנחנו פה בקטע לא פשוט. בסבירת המלכים יצאו 7 מלכים. זה רמז בכל הספירות, אני יודע שזה קצת מסובך. ורק המלך השני, כן, בסוף התהליך, יוצא מלך אחד, תסתכלו בסוף פרשת, כן, ויתנח. יש מלך אחד שקוראים לו הדר, ופתאום המלך הזה מופיע, ולא כתיב שהוא מת. אז הנה, בואו תראו. לכן עולם התיקון נרמז בהופעת המלך השני, אחרי 7 המלכים שיצאו, הדר, כמו שכתוב בהמשך, וימלוך תחתיו, תחת ה... מלך האחרון שנשבר, שמת, פתאום בא מלך חדש שנקרא הדר, ושם עירו פעו, ושם אשתו מהתב אל. יש חידוש פה. פתאום מדברים על אשתו? אף פעם לא דיברנו על שום אישה של שום מלך. למה? כי כל המלכים שיצאו לפניו, מה קורה להם? זה רק עצמי? מה אישה? מה אני צריך לקנות את הדברים? להתחיל לקנות למתנות? להתייחס למישהו אחר במקומי? איך אני יכול דבר כזה? הרי כשאני לבד, כיף לי, אני עושה מה שבא לי כל החיים. אני לא צריך להשפיע לאף אחד, אף אחד לא מפריע לי, אני נושא מתי שאני רוצה, אני קם מתי שאני רוצה, אני עושה מתי שאני רוצה, לא עושה חשבון לאף אחד. שם ירחם, זה הרצה. עכשיו פה המלך השמיני, התורה אומרת לנו ברמז ושם אשתו. יש לי אישה. כלומר, יש שם עכשיו משפיע ומקבל. ברוך השם זה עולם התיקון. עולם התיקון זה כשיש משפיע ויש מקבל. כשיש שניים אחד ליד השני ואתה מתייחס לשני. וכשיש לך קצת משלך אתה נותן לו. או מבחינה רוחנית או מבחינה דתית. אתה מתייחס אליו, אתה דואג לו. ושם אשתו מתאבל. אני לא נכנס לכל העניינים שם התודות בלי סוף בדברים האלה, אבל אני בכוונה תחילה הולך מהר. ולא כתיב אצלו מיטה, לפי שהיה בו הכוח הכולל, שהוא בחינת רשות היחיד. כלומר, לעומת כל המלאכים שהיו לפניו, שהם היו רשות הרבים, זה רמז, בתורה, שאנחנו אומרים, בתורת הסוד, בחסידות, שאומרים רשות הרבים, זאת אומרת שכל אחד הוא מציאות בפני עצמו. זה הרשות הרבים. כמו ברחוב.
רשות של רבים.
רשות של רבים. אין אף אחד לא שייך לו כלום, כן, כולם חושבים זה אני, אני כן. מה זה רשות היחיד? זה כבר מציאות יותר פנימית, יותר מתוקנת. אז רשות היחיד זה עכשיו המלך השמיני, פרצוף אדם. פתאום יש לך אדם. מה זה אדם? הכולל ג' קרבים ימין, שמאל ואמצע. אתם יודעים מה זה אדם? אדם זה ימין, זה א', כן? ד' זה אמצע ולם. אדם זה ימין, שמאל ואמצע. לכן עם שלוש אותיות זה אדם. למה? כי יש לך מצב של חסדים, מצב של גבורות ומצב של תפארת. יש התכללות, זה מההתחלה עד הסוף. א' זה אדם, ד' זה דוד המלך ומן זה משיח. הכל נכלל באדם. אין שום חדש, כלום לא יוצא מהאדם הזה. כשאדם הראשון נברא, נברא הכל עד ביאת המשיח. ואם תראו עוד יותר, כן? התלמידים של הגאון מלווילנה אומרים לך שהזמן שמפריד בין בריאת אדם הראשון לדוד המלך יהיה בדיוק אותו זמן שיהיה בין דוד המלך למלך המשיח. לפי זה פשוט מאוד. אתה יכול לעשות חשבון כמה היה מפה עצמו, כפול שתיים, אתה יודע מתחיל מתחילה הגאולה. עשיתי את החשבון, אל תדאגו. זה יוצא בלועזית 1948, מעניין מאוד. מעניין מאוד. ונראה לומר, בסייעתא דשמיא, כי זו הייתה כוונתו של עשיו באומרו, יש לי רב. עכשיו אתם מבינים מה אומר לו עשיו. עשיו אומר לו בפרשה יש לי רב. כשתקראו את זה בשבת, תגידו, מה זה יש לי רב? תבינו מה הוא אומר, עשיו הזה. הוא בא ליעקב, אומר לו, אתה יודע מה זה אני? אני יש לי רב, מה אתה? יעקב אומר לו, יש לי כהן. אני כלל. כל אחד והעניין שלו. כי היה מן הבחינות שנשברו, זה עשיו, עשיו הוא כל הזמן כלי שבור, שאף פעם לא מספיק לו כי הכל בשבילו. מה הוא בא ואומר? תזכרו מה הוא אומר ליעקב. על עיתה מינה, מן האדום, האדום הזה. מה זה על עיתה מינה? אתה לא בן אדם? מה זה על עיתה מינה? זה כאילו אתה שם לי מסך ותשפוך. אתה לא יכול להגיד, אני לאכול קצת? מה זה על עיתה מינה? כלומר, כל מה שימלאו אותך, תמיד תהיה חסר. על מה אנחנו אומרים את זה? בטן רשעים, אכתר. כמה שהם יאכלו, אף פעם לא יספיק להם. למה? כי הם לא ניזונים מזה. עוד מעט אנחנו נראה את זה בחלום. פרעה חולם חלום, נכון? מה יש בחלום? שבע פרות. שמנות ושל הפרות רזות. מה עושות הרזות? בולעות את השמנות ולא נודע כי באו אל קרבנה. למה לא נודע? כי זה הרשע. תמיד אוכל וכאילו לא קרה כלום. עוד רוצה, עוד רוצה, עוד רוצה, עוד רוצה. אז זה הבחינות שנסברו ונפלו בריבוי הפרטים לעומת יעקב אבינו עליו השלום שאמר יש לי קול. יעקב אבינו זה הפוך. אז מה יש לו ליעקב? יש לו קול בקוף ויש לו קול בקף. יש לו שני הקולות. כי מידתו הייתה כוללת, דהיינו פרצוף שלם הנקרא קול. תשימו לב כמה זה קול. תקלו, קול זה נקרא יעקב, יעקב נקרא תפארת בקבלה. נכון? אברהם מתחסד, יצחק גבורה והוא תפארת. תפארת זה כמו השמש. שנותנת לכל המקומות, יש לה הערה לכל המצבים. עכשיו פה היא בפרצוף אחד שלם, מי שלמד ידע, מי שלא למד לא יבין מה אני אומר פה, פרצוף זה, תתארת. מכמה ספירות הוא כלול? 1, 2, 3, 4, 5, היסוד כבר מעביר למלכות, אמרנו. שבוע שעבר בסיור שהיסוד הוא כולל. זאת אומרת שאנחנו פה מדברים על 5 ספירות. 5 ספירות כפול 10 כל אחת בנויה מ-10, שווה 50. זה בחינת קול, כף למד. כף למד זה 50. זאת אומרת, זה דבר כולל את הכל. דרך אגב, כל זה יעבור למי? דרך יוסף, זה היסוד. לכן היסוד נקרא כל. ובגלל שהיסוד נקרא כל, אז הוא נותן למלכות, המלכות איך היא נקראת? אנחנו אומרים את זה כל שבת. לך דודי נקראת?
כלכלה.
אז אם הכל נותן לכלה, זה כלכלה. זה רק, זה בחינה של כלכלה, הכל שנכנס בתוך הכלה ומשפיע לכלה.
אתה מתאר את זה למכול.
כן, 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 ולכן אמרתי שיש עוד שני הדברים. נכון. סוד חמש ספירות, חג התנא, חסד גבורה תפארת נצחות, שכל אחת כלולה מעשר, וביחד עולות למספר 50 כמניין כל. והיא בחינתו של יוסף הצדיק, כנגד המלך השמיני, הדר. אז אנחנו עכשיו עושים את ההשוואה. מה זה המקבילה של המלך השמיני שהופיע, שהוא המלך המתוקן? זה יוסף הצדיק. למה קוראים לו המלך השמיני? יוסף הצדיק הוא כנגד המלך הזה שנקרא הדר. מעניין? ולכלכתם לכם ביום הראשון תרי את הדר. מה זה פרי את הדר? אתרוג. אז אני שואל אתכם, מה זה אתרוג? זה זכר או נקבה? מה זה אז האתרוג? האתרוג בספירות, הוא מסמל איזה ספירה?
אתה מלכות, לא?
אתה מלכות. האתרוג הוא מלכות, לכן אתה להחזיק את האתרוג רק ביד. מול. נכון? אז עכשיו אני אומר פה, האתרוג, פרי עץ הדר הוא יוסף, יוסף הוא זכר או נקבה? זכר, אז איך זה עובד?
נכון,
אתה רואה הדר לו. אז איך זה עובד? אני לא יודע אם אתם מבינים את השאלה בכלל. קראתם את השאלה או לא? האתרוג בחג הסוכות, כל חלק מארבעת המינים זה בניין. כן, ההדסים, זה שלושה הדסים, זה אברהם, יצחק, יעקב. שתי ערבות זה נצח ועוד, משה ואהרון. כן? הלולב הוא יסוד, והאתרוג הוא מלכות. ועכשיו אני אומר פה, שהיא המלכות, נקראת המלך הדר, זה המלכות השמינית, ואנחנו אומרים שזה יסוד. פה יש כלל גדול. תדעו לכם שהמלכות היא באה מפה. כלומר, בעטרת היסוד נמצאת המלכות. המלכות לא היא דבר נפרד בפני עצמו. המלכות, וזה עוד פעם מביא אותנו לתיקון, המלכות היא תמיד חלק מהיסוד עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להביא פה מלכות. אין לי מלך, בפשוט, אין מלך בעם ישראל, בלי שיהיה באותו זמן. מה חייב להיות בזמן שיש מלך? שמדריך אותו מבחינה רוחנית. כל השפע בא מלמעלה ומדריך את המלך הגשמי הזה, כדי שלא ייפול חס ושלום למלך שהוא חושב שזה רק עצמו. לכן מלך עובר ברחוב, אתה לא קם. מה צריך לעשות לך המלך? להרוג אותך. צריך לרחם או לא?
לא.
אסור לו לרחם. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אסור. למה? כי זה לא הוא המלך. הוא מייצג של מלך מלכי המלכים. אז כשאתה קם בפניו, אתה לא קם בפני המלך שאתה רואה פה, אתה קם בפני מלך העולם. קדוש ברוך הוא. אז שיש בו עכשיו התגלות פה דרך מלך המשיח.
אפילו שהוא לא בסדר.
היו הרבה מלכים שלא היו בסדר וקראו להם מלכים. כי מלכות לא נבנית ביום אחד. מלכות זה כמו ילדה קטנה, בהתחלה היא נקודה. אחרי זה היא עוד קצת עולה, קצת עולה, קצת עולה, קצת עולה. אוי ואבוי, כן, כשאנחנו נולד לנו איזה ילד ובגיל 10 הוא קצת מתנהג לא טוב, אני אומר לו, לא, זה לא הילד שלי. אז אתה אלף, תן לו לגדול. כשנגיע לגיל 30 הוא יהיה בסדר.